כל חי אונליין 93fm.co.il.
לקידום המוכנות של העורף למלחמה, בין התרחישים שיבדקו פינוי יזום של עשרות אלפי תושבים במקרה של ירי מסיבי לעורף ישראל. כתבנו לענייני צבא ביטחון קובי פינקלר מוסר כי מסקר שערכה רשות החירום הלאומית עולה כי רק 14% מאזרחי המדינה יסכימו להתפנות מבתיהם במקרה של מתקפת טילים על ישראל. בפתח תקווה ובא הלילה למנוחות הרב משה סגל, זכר צדיק לברכה, תושב אלעד, שנפטר בפתאומיות במהלך השבת ככל הנראה כתוצאה ממחלה ממנה סבל. הרב משה סגל, בן 30 בפטירתו, היה מוכר באלעד כתלמיד חכם גדול שהקדיש את זמנו ללימוד תורה ומורה צדק בבני ברק. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. הוריו של החייל אלאו עזריה, המואשם בהריגה על שירה במחבל בחברון, מתחו ביקורת חריפה על החלטת ישראל להשיב לרשות הפלסטינית את גופת המחבל שהלווייתו נערכה בחברון ביממה האחרונה. מקומם ומטריד לראות שמחבל שבא לרצוח לוחמים זוכה להלוויה המונית עם קריאות נקם בישראל כשהוא עטוף בדגל חמאס ומובל כגיבור, בעוד שאלאור שלנו עדיין נמצא במעצר ומואשם בהריגה רק כי פעל להגן על עצמו, דברי הוריו של החייל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שב ואומר כי לא יכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. בנאום בכינוס שרי החוץ של הליגה הערבית בקהיר, הוא תקף את מגמת ההקצנה בישראל כלשונו, ואמר כי קיצוניות וגזענות של ההנהגה הישראלית הובילה למינויו של ליברמן לשר ביטחון. בדבריו הזכיר אבו מאזן את הדברים של פוליטיקאים ישראליים שתקפו גם הם את מדיניות ישראל, ביניהם הוא הזכיר את הרצוג, יעלון, ברק, סגן הרמטכ"ל יאיר גולן, וגם את דבריו של פרשן ערוץ 2 רוני דניאל שאמר בשבוע שעבר שאינו בטוח שירצה שילדיו יחיו בישראל.
فان اسرائيل تشهد هذه الايام جموحا مستمرا وتطرفا وصل الى حد انتقاد عدد من الساسه الاسرائيليين لحكومتهم.
הליגה הערבית הודיעה כי היא תומכת ביוזמת השלום הצרפתית שתוצג רשמית במלואה בוועידה בינלאומית בנושא שצפויה להתכנס בשבוע הבא. בתל אביב הפגינו אמש כמה מאות פעילי שמאל במחאה על מינויו של הצפוי של חבר הכנסת ליברמן לשר ביטחון, והפרסומים על מסע ומתן שנכשל בין הליכוד למחנה הציוני בניסיון לצרפה לקואליציה. המפגינים נשאו שלטים בגנות ראש הממשלה נתניהו והניפו דגלי פלסטין. תחזית מזג האוויר מיד.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
בתחזית עד ליום רביעי תורגש התחממות הדרגתית, היום ייתכן גשם מקומי קל בשעות הבוקר. מידות החום החזויות להיום בירושלים 22 מעלות, בבני ברק והמרכז 24, בשומרון 23, בשפלה 26 ובצפון הנגב 27 מעלות.
התחזית בחסות טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. טיטניום.
עד כאן חדשות כל חי.
מתוך פרשת השבוע שקראנו השבת, פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. ומפרש האבן עזרא, ונתתי שלום בארץ ביניכם.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. We'll be right back.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, כ"א באייר, תשע"ו, 29 במאי 2016, 6:30 יום, שהם 5 שבועות ויום אחד לעומר, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, עוד לפני הכותרות שמתם לב שדבר ההתעוררות שפתחנו איתו את התוכנית היה ללא ספק הקצר בתולדות התוכנית, ובעצם בין מילה אחת, כלומר הייתה הקדמה, זה הפסוקים של בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו, פרשה שקראנו רק אתמול, אבל הפירוש של האבן עזרא, מילה אחת קטנה שאומרת המון על ונתתי שלום בארץ, שלום בארץ הוא מפרש, ביניכם. זה השלום, ובהמשך עוד נרחיב קצת, נפרט מה המשמעות של המילה הקטנה הזאת, הדבר התעוררות הקצר בתולדות התוכנית. אבל לפני זה לכותרות הפוליטיות, אתמול הפגנת שמאל בתל אביב נגד הממשלה, ביום שישי, גם סוג של הפגנה, השר אבי גבאי התפטר מהממשלה. אם שאלתם את עצמכם מי זה אבי גבאי, אז זה השר לאיכות הסביבה, להגנת הסביבה, מטעם מפלגת כולנו, שהחליט שהפיתורים של יעלון וכניסת ליברמן לממשלה הם יותר מדי בשבילו. והבוקר, השבוע הזה נפתח במשבר בקואליציה, שמענו גם בחדשות, סביב הדרישה של נפתלי בנט לשנות את עבודת הקבינט הביטחוני. הנה ההסבר שהוא מפרסם לדרישה שלו, הוא כותב, מה בעצם אנחנו רוצים מראש הממשלה? מה הדרישה שלנו? איך היא תציל חיים ולמה עכשיו? אנחנו לא דורשים ג'ובים, לא דורשים כסף, אני נלחם לשמור על ביטחון ישראל. אסביר, על פי החוק, הקבינט הוא המפקד של צה"ל, לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון, הקבינט, האצבעות של חברי קבינט שולחות חיילים למלחמה. כך במלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, לבנון השנייה וגם בצוק איתן. הדרישה הקונקרטית שלי היא לצייד את חברי הקבינט במודיעין ובמספר כלים, על מנת שיתפקדו טוב ובעיקר לצייד אותם במזכיר צבאי. זהו קצין בכיר אשר יעבור בין חברי הקבינט השונים, השרים שקד, ארדן, דרעי, ישראל כץ וגם אני, כלומר נפתלי בנט, הוא יעבור ביניהם באופן שוטף, יפגוש אותם, יעדכן אותם בכל מה שקורה בכל אחת מהגבולות, במצב האויב, ברכש צהלי ועוד, ואנחנו נוכל להעמיק איתו בכל נושא חשוב. לראש הממשלה יש מזכיר צבאי, לשר הביטחון יש מזכיר צבאי, אפילו לנשיא המדינה יש מזכיר צבאי, למרות שהוא לא מקבל שום החלטה. לחברי הקבינט שהם מפקדי צהל, אין. למה? ככה. מה המשמעות של היעדר כלים ומידע, שואל נפתלי בנט, ומה הבעיה שאין מזכיר צבאי? חברי הקבינט הם באפלה, ומי שלא יודע מה קורה לא יכול לקבל החלטות נכונות. כפי שכבר פורסם, בשנתיים שקדמו לצוק איתן, חברי הקבינט לא עודכנו שיש בכלל מנהרות טרור שחודרות לישראל, לא ידעו על תוכניות האויב, ולכן בזמן אמת בצוק איתן, המלחמה, הקרבות התנהלו באיחור רב ובמשך 51 יום במקום שבוע. מבצע נהיר, מהיר, נחוש וקצר היה עשוי לחסוך בחיי אדם. כך גם במלחמת לבנון השנייה, גם שם הקבינט לא עודכן מה קורה, אבל נדרש לקבל החלטות כמו לשלוח חיילים לפעולת 48 השעות האחרונות שהתבררה כמיותרת. אני מכיר היטב את העניין, פיקדתי שם על חיילים בשטח במלחמת לבנון השנייה. אני נלחם כאן עכשיו על חיי אדם, כותב נפתלי בנט, כפי שלוחם לא היה רוצה שיהיה לו מפקד פלוגה, שלא מכיר את האויב או לא יודע כיצד להפעיל נשק, כך המפקד העליון של צה"ל, הקבינט לא יכול להיות ממודר ממידע קריטי, ממבצע צוק איתן, בהיעדר מידע נאלצתי לרדת לשטח ולמשוך מידע ולהביא לקבינט, זה לא אמור להיות כך. למה דווקא עכשיו הוא ממשיך ומסביר? אגב, סטטוס יחסית ארוך של נפתלי בנט, מפורט, לא שורה שתיים וכמה כוכביות, אלא באמת הסבר מקיף יותר. למה דווקא עכשיו? ובכן, ראשית, כי הגיעו כעת לקחי צוק איתן, ואנחנו מבינים את הנזק הנורא שנגרם כאשר קבינט ממודר ממידע חיוני. שנית, כי איבדנו שר ביטחון מנוסה וותיק, גם אם לעתים לא הסכמנו, ויש צורך מיוחד לחזק את הקבינט. הדרישה שלנו פשוטה, מזכיר צבאי אחד לכלל חברי הקבינט, תוכנית הכשרה של חברי קבינט חדשים, גישה למידע ועוד. מזה שנתיים וחצי אני דורש זאת מראש הממשלה שוב ושוב, לצערי זה טרם קרה, בעיני הדרישה היא מובנת מאליה, ובכלל ראש הממשלה היה צריך להיות הוא זה שדוחף לכך. על כן הבהרתי אתמול לראש הממשלה שלא נתמוך בשינויים בממשלה ללא קבלת התנאי הזה. במשך כבר שנתיים וחצי אני פונה לראש הממשלה בעניין בשקט מוחלט, כלום, שום התקדמות, גם ביום ראשון האחרון פניתי אליו בשקט, גם ביום שני, אבל כלום לא קורה. עד כאן דברי נפתלי בנט שמסביר את המשבר הפוליטי מבחינתו, ורבים במערכת הפוליטית תומכים בו. עכשיו, זהירות משהו בעד נתניהו, ראש הממשלה סופג הרבה ביקורת בתקופה האחרונה, כידוע, אבל הנה דברים קצת אחרים שכותב הרב חיים נבון, פעם שאל אותי פוליטיקאי אחד, מה לדעתי סוד ההצלחה של נתניהו? הוא חכם, אמר האיש, אבל יש עוד חכמים, הוא מוכשר, אבל יש עוד מוכשרים, הוא פוליטיקאי טוב, אבל יש עוד פוליטיקאים טובים, ובכל זאת הוא שולט במערכת הפוליטית שלנו כבר שנים רבות, בעצם ללא מתחרים. הרערתי בזה ועניתי לו, אולי יש חכמים ממנו, ערכיים ממנו, ומוכשרים ממנו, אבל אין מי שרוצה יותר ממנו. רוצה מה? הוא שאל, ואני ישבתי, רוצה להיות ראש ממשלה. אין מי שרוצה להיות ראש ממשלת ישראל, כמו בנימין נתניהו. להיות ראש ממשלה בישראל זה התפקיד הכי קשה בעולם. כאשר נפטר במפתיע לוי אשכול באמצע כהונתו, הציעו זקני מפאי לפנחס ספיר לרשת אותו, וספיר סירב. מקורביו שאלו אותו איך הוא דוחה את ההצעה הזו, שהיא חלומו של כל איש פוליטי, ופנחס ספיר השיב, אני רוצה לישון בלילה. המשרה הזאת אכלה את כל מי שאייש אותה. מנחם בגין, שלא היה בשום אופן אדם חלש, נכנס לתפקיד ראש הממשלה כשהוא צעיר מנתניהו של היום. קדנציה וחצי בכיסא הזה גרסו אותו לרסיסים. מנהיג ההמונים הקריזמטי והנמרץ הפך מול עינינו לשבר כלי ישיש עגום ומרוסק. נתניהו מכהן בתפקיד הזה כבר 10 שנים והוא אנרגטי וערני מתמיד. הפרשנים אומרים שנתניהו הוא הפוליטיקאי הטוב בישראל ומשבחים את החושים הפוליטיים החדים שלו ואת תחכומו הערמומי. אבל בזמן הקדנציה הראשונה שלו בראשות הממשלה, החוכמה המקובלת אמרה שנתניהו לא מבין כלום בפוליטיקה ושהמגבלה הזאת מכשילה אותו. נתניהו כל כך רצה להיות ראש הממשלה עד שהוא נקט במהלך שנדיר למצוא אותו אצל אנשים מבוגרים, ודאי אצל פוליטיקאים, הוא למד מהטעויות של עצמו והשתפר ללא היכר. מיומנותו הפוליטית אינה הסיבה לרצונו הנחוש לעמוד בקודקוד של הפירמידה, אלא תוצאה של הרצון הזה. באחרונה פרסם אסף סגיב ניתוח מעניין לפעולותיו של נתניהו. סגיב טען כי נתניהו פועל מתוך אמונה עמוקה שרק הוא יכול להציל את עם ישראל מכיליון. כדרכם של אנשים יש להניח שבאמונה הזאת מעורבת גם מנה הגונה של אגו. כך או כך נתניהו רוצה להיות ראש ממשלה וכוח רצונו לא פג ולא קהה כהוא זה במהלך 20 השנים שעברו מאז שהתמנה לראשונה לתפקיד. לכל איש ציבור, כולל כותבים ורבנים, מזדמן מדי פעם להיות קורבן ללינץ' תקשורתי קטן או גדול. זה מאוד לא נעים, אבל חישבו על כך שהלינץ' התקשורתי הכי גרוע שעובר עלינו, האנשים הרגילים, הוא כאינו כאפס לעומת מה שעובר על ביבי ביום הכי סימפטי שלו. ראש הממשלה שלנו מתעורר בכל בוקר עם סכין בין השיניים. הוא יודע שגם היום עשרות עיתונאים יכתבו וידברו ורעיינו נגדו, שגם היום מאות אלפי כותבים בפייסבוק ישמיצו אותו ואת משפחתו, הוא עדיין קם בכל בוקר עם אותם אנרגיות ופונה למלאכת יומו. הרבה ביקורת אפשר למתוח על כוח הרצון הבלתי נלאה הזה. אחרי שנתניהו משקים בכל בוקר, הוא פונה בדומה לנסיך הקטן לקצוץ כל נבט שעלול להתפתח לעץ, אלא שבמקרה של נתניהו, העץ הוא כל איום פוטנציאלי על מנהיגותו, וכך הצליח נתניהו לקטום את כל דור המנהיגות הבא של הליכוד, כמוהו כעץ האורן, שום דבר לא צומח בצילו. סקרים מראים שהשפעתו דומה גם בכל הנוגע למנהיגים של מפלגות אחרות. גם בלי השפעה ישירה של נתניהו על מרכזי המפלגות שלהם, כולם מצטיירים כילדים חסרי ניסיון, לאו דווקא בהשוואה לניסיונו הרב, אלא בעיקר בהשוואה לכוח רצונו העז, הבלתי מתפשר. אף אחד מהם לא רוצה כמו שהוא רוצה. מכל אדם צריך ללמוד, הוא מסיים, מנתניהו אני למד כמה אפשר להשיג בזכות כוח הרצון. כאשר נפטר הרב משה צבי נרי, המייסד ישיבות בני עקיבא, הספיד אותו, הרב ליכטנשטיין במילים הבאות, הרבה אנשים מוכשרים ממנו לא השיגו שבריר מההישגים שלו. הוא הציג את הרב נרי כדוגמה לאדם שבזכות כוח רצונו הצליח לשנות את פני החינוך הדתי ובעקיפין את פניה של מדינת ישראל כולה, ללמדנו שכוח רצון מניע את העולם לא רק בתחום הפוליטי. אני רוצה לעשות דברים טובים, אבל עוצמת הרצון שלי מתגמדת לעומת כוח הרצון של הרב נריה, או כוח הרצון במערכת הפוליטית, כן, בתחום אחר לגמרי, של נתניהו. אני לא מספיק רוצה, אבל אני מתבונן בהם שרוצים יותר ממני, ואז גם אני רוצה לרצות קצת יותר. טוב, עד כאן על הפרק הפוליטי ועל מה שאפשר לקחת ממנו כל אחד לחיים שלנו. נצא עכשיו 7:17 דקות בדיוק להפסקת פרסומות אחריה על הצביעות השבועית של התקשורת בשבוע החולף מרוני דניאל ועד ההתפטרות של השר גבאי בעקבות הכניסה של ליברמן לממשלה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר. הרשות השנייה מאחלת בוקר טוב למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם. יותר ויותר ישראלים בוחרים בדלתות חמדיה, חברת דלתות הפנים עם המבחר הגדול ביותר בישראל. דלתות חמדיה, תתקדמו. מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין, זהו, המבצע עומד להסתיים. מי שלא
תיכנסו ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית של גוליבר, מסקי ענק וטלפונים חכמים. סונול, נכנסת, זכית.
קיבלנו את הצעת המחיר ואנחנו לא יכולים לענות לך תשובה כרגע. אנחנו מחכים לתוצאות של המחירה הסינית ואז אם נוכל, תקנה הכל. ערכות החייה לתינוקות, ערכות חמצן, דפיברילטורים, כל מה שחייבים להצלת חיים.
מנצלים את הימים האחרונים ומצטרפים כבר עכשיו למחירה הסינית הגדולה של איחוד הצלה ומאפשרים לאיחוד הצלה לרכוש ציוד רפואי מציל חיים. זו החובה שלנו. מצטרפים עכשיו ב-077-362-1221 077-362-1221.
יומי ראשון, יומי שני, יומי שלישי, יומי רביעי. אצלנו בבית אין יום בלי יומי.
אלטמן שמחה להציג את יומי. מבחר ויטמינים ותוספים לילדים להשלמת התזונה היומית. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ירושלים.
גם לך אמרו שכדי להתפרנס בכבוד צריך לעשות כמה דברים במקביל? אז אמרו. מרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר משלב את כל המסלולים להצלחה, פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים והנחיית הורים. בוא להפוך ליועץ רב תחומי ותהנה מליווי עד למציאת עבודה. לפרטים 03-6525-244 בחסות הקריה האקדמית אונו היחידה ללימודי חוץ.
מרכז הישגים, הצלחה שבאה מבפנים.
03-6525-244.
שלום, כאן בת גלים שייר,
איריס יפרח ורחלי פרנקל. יום האחדות לזכר בנינו יחול ביום רביעי כ"ד באייר, 1 ביוני. במסגרתו יתקיימו מפגשים ופעילויות ברחבי הארץ בשיתוף עמותת גשר לקידום האחדות בחברה הישראלית על שלל גווניה וקבלת השונה מאיתנו.
כאן השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. אתם מוזמנים להשתתף בפעילויות יום האחדות. עוד פרטים על פעילויות אלו ואחרות באתר המרשתת של המשרד לשוויון חברתי.
אל תקנה רכב לפני שתבדוק מה המסלול הטוב בשבילך. באוטו סנטר מאמינים שלכל אחד מתאים מסלול אחר. ליסינג תפעולי או ליסינג מימוני, רכב חדש או רכב יד שנייה. התקשר עכשיו לאוטו סנטר ואנחנו נתאים לך את המסלול הטוב בשבילך. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332. שלום וברוכים הבאים לבנק שלכם. לברור יתרה הקישו אחת. לשיחה עם בנקאי, מקש זה אינו קיים. רוצה לענות מבנקאי אישי המכיר אותך היטב ומטפל בכל צרכיך הבנקאיים? זה הזמן לעבור למזרחי טפחות. ועכשיו לראשונה בישראל, מזרחי טפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לניסיון. התקשר למזרחי טפחות, כוכבית 8860, ההצעה לתקופה מוגבלת. תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באוויר החרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע עשרים ואחת עכשיו, הבטחתי שנחזור לדבר ההתעוררות הקצר בתולדות התוכנית. פתחנו עם הפסוקים מהפרשה, מפרשת בחוקותיי, הפרשה שקראנו אתמול, והפסוק כל כך מפורסם שיודעים אותו בעל פה, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו וכולי, ונתתי שלום בארץ. ודבר ההתעוררות הקצר היה במילה אחת, פירוש האבן עזרא, ונתתי שלום בארץ ביניכם. אז בואו קצת נרחיב את זה כמובטח. קודם כל זה פסוק ככה קצת מוזר. למה? כי לפני הפסוק הזה, שאומר ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, כבר לפניו מופיעה הבטחה לברכת הארץ. נאמר ונתתי גשמכם בעיתה ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, וישבתם לבטח בארצכם. אז גמרנו, יש כבר יושבים לבטח בארצנו, אז למה עוד פעם ברכת שלום אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו לשבת לבטח? וחוץ מזה, אם יש שלום בארץ, אז ברור שלא לא תהיה בו מלחמה. אז למה כתוב וחרב לא תעבור בארצכם? אז רש"י עונה על השאלה הזאת, על השאלות האלה, הוא אומר לא מספיק מאכל ומשתה אפילו לסובע, כי אם אין שלום אין כלום. תלמוד לומר אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. כלומר, גם כבר שטוב והאדמה מתברכת ויש גשם וארץ נותנת את יבולה ועץ השדה נותנת פריו, אבל שוב מדגישים, אם אין שלום אז שום דבר לא שווה. אבל האבן עזרא כאמור אומר את המילה הקטנה גדולה הזאת, נתתי שלום בארץ ביניכם. כלומר, כל הזמן אנחנו רגילים לפרש את השלום, כן, בעזרת השם שעם ישראל ימלא את יהודו וישמור תורה ומצוות וכולנו נעמול בתורה, אז יהיה שלום. איזה שלום? מה זאת אומרת? השלום היוסי בייליני, השלום במזרח התיכון, לא יהיו אויבים, לא יהיו פיגועים, יהיה שלום ושקט. אבל לפי האבן עזרא, השלום הוא קודם כל בינינו. לא מספיק השקט החיצוני והאויבים, אלא אהבה ואחווה ושלום ורעות בתוך העם. השלום מתחיל בתוכנו. אגב, יש עוד פירוש ככה שמבוסס על על הגמרא במסכת תענית, שאומר וחרב לא תעבור בארצכם. מהי חרב? אי לימה, אם תאמר חרב שאינה של שלום, כתוב ונתתי שלום בארץ, אלא אפילו חרב של שלום. מה זה חרב של שלום? מה זה הדבר הזה? זה אנחנו רואים אצלנו, לפעמים יש רודפי שלום, שאומרים אנחנו רוצים את השלום ואת השלום, אבל על הדרך עם חרב השלום, הם פוגעים ועושים את הנזקים הכי גדולים. בשם אותו שלום. אז הפסוק מלמד אותנו, אגב, כמו צדק, צדק תרדוף. למה פעמיים צדק? יש פירוש שאומר, גם את הצדק צריך לרדוף בצדק. יש דרך איך לרדוף את הצדק, לא לרמוס בדרך אנשים. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בפרשיות, אפילו בתקשורת, בפוליטיקה, כדי להגיע לאיזה חקר אמת, לחשוף עוולות, בדרך עושים עוולות הרבה יותר חמורות. אז גם את הצדק צריך לרדוף בצדק. וגם שמדברים על שלום ופיס ואיזה יופי, אבל שזה לא יהיה על חשבון שלום פנימי ואחתות. והנה מי שאומר את זה יותר טוב מכל דברי ההתעוררות, כי הוא שר את זה, יוסף קרדונר, מתוך האלבום החדש, שר על דרך השם יתברך, להביט על הטובות שעושים, למרות שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. קדוש ברוך הוא רואה את המעשים של כל אחד ואחד מאיתנו, ולמרות שהם לא בשלמות עם הכוונה המלאה, בכל אופן, הוא לא מסתכל על זה, לוקח את המעשה בכללותו, למרות שהוא ממש לא מושלם. ולכן, כך גם אנחנו, כל אדם, מכל שכן, קל וחומר, לא רק לכן, אלא מכל שכן, האדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, אלא אדרבה, מחויב להביט רק על הטוב, ולא להסתכל, ושוב ושוב קרדונר מדגיש את זה בלחן, לא להסתכל על הדברים הרעים של החבר. הנה הוא ביחד עם איתן כץ.
השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב. דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאין אותו. אינו מסתכל, אינו מסתכל, אינו מסתכל על זה. אינו מסתכל, אינו מסתכל, אינו מסתכל על זה.
מכל שכן האדם שאסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא חסרונות בעבודת חברו. רק מחויב להפך להביט רק על הטוב, ולחפש למצוא בו זכות וטוב תמיד, ועל ידי זה יהיה לו שלום עם הכל, שלום עם הכל, שלום עם הכל.
שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהם גם כן מה שאינו טוב. אינו מסתכל, אינו מסתכל, אינו מסתכל על זה. אינו מסתכל, אינו מסתכל, אינו מסתכל על זה.
מכל שכן האדם שאסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא חסרונות בעבודת חברו. רק מחויב להפך להביט רק על הטוב, ולחפש טוב בו זכות וטוב ותמיד, ועל ידי זה יהיה לו שלום עם הכל,
שלום עם הכל,
האלבום החדש. עכשיו 7:31, שיעור בתקשורת מקלמן ליבסקינד, הוא כותב שההתקלות המתועדת בין השוטרים הסמויים לבין מיסם אבו אלקיין בסופר יהודה ברחוב אבן גבירול בתל אביב, סדרה לנו השבוע באמת קורס בחינם בבית הספר הישראלי הגבוה לתקשורת ולחברה. רגע אחרי שחלקים מהסרטון התפרסמו, הפך אבו אלקיין המוכה לגיבור היום. כלי התקשורת קראו את הצורה למשטרה האלימה, הצעיר עצמו דילג מערוץ לערוץ כדי לספר מה עוללו לו כחולי המדים, ארגוני שמאל אספו עבורו כסף ללימודים, 85 אלף שקלים נאספו בתוך 3 ימים, חבר הכנסת דוב חנין דיבר על לינץ', ובכל כלי התקשורת היה קונצנזוס סביב נקודה אחת. מיסם אבו אלקיין הוקה רק משום שהוא ערבי. האירוע הזה היה חריג באפקט התקשורתי שהוא יצר. למשך יומיים, העיסוק בו הצליח להתמודד בכבוד גם מתפטרותו של בוגי יעלון וגם עם המסע ומתן של הליכוד עם ליברמן. נדמה לי שפרשת ביביטורס הייתה היחידה שיכלה לו. יום אחרי האירוע עשה עיתונאי אבי אשכנזי בוואלה מה שלא עשה אף אחד אחר, משום מה. אשכנזי ניתח את האירוע תמונה אחרי תמונה והראה איך האכילו את כולנו בסיפור עקום במיוחד. מהניתוח הזה של הצילומים עלו כמה עובדות שקשה לחלוק עליהן. האחת, שהשוטרים הציגו את עצמם עם תעודות בפני אבו אלקיין, והשנייה, שאלקיין השתמש באלימות. השלישית, שגם החברים שלו מסופר יהודה השתתפו בחגיגה ולא שמרו את הידיים בכיסים. האם למרות כל זה האירוע צריך להסתיים כך? שאלה טובה שהמחלקה לחקירת שוטרים תצטרך להכריע בה. כך או כך, גם כשהתמונות הבהירו שהסיפור מורכב יותר ממה שנראה בהתחלה, שום דבר בסיקור לא השתנה. ערבי שמקבל מכות מיהודי זה תמיד סיפור מנצח, הרבה יותר מנצח מסיפורו של הנער החרדי מבית שמת, שלפני כמה שבועות נחשף סרטון שמראה כיצד שוטר מתנפל עליו ומשכיב אותו על הרצפה, על לא עוול בכפו, ומשום מה לא הצליח לעניין איש. בדיוק מהמקום הזה אני לא קונה את הרגישות של כל מי שקפצו לכאוב את כאבו של אבו אלקיין. לא מאבק באלימות תורד את מנוחתם, לא פגיעה בערבים חפים מפשע מעניינת אותם, וגם לא סוגיות של מוסר וזכויות אדם. אראל סגל כבר טבע את הנוסחה שלפיה יש כאלה שאצלם המוסר היהודי מתעורר רק כשיש ערבי בסביבה. עיתונאים ופוליטיקאים מתעניינים בחייו של בדואי רק אם יהודי פגע בו. אם אותו אבו אלקיין היה נרצח, לא מוכן, נרצח, על ידי שכן שלו ביישוב חורה, זה לא היה מביא אותם לפנות עבורו דקה במעדורה. בעצם למה לשחק באם, הוא שואל, ומסביר השבט של מיסם אבו אלקיין, שמונה בין 2,000 ל-3,000 איש, מעורב בשנים האחרונות בסדרה ארוכה של רציחות, ורציחות שכנגד מול משפחות שחיות בשכנות אליו. 12 גופות של חפים מפשע נספרו רק בשנים האחרונות בקרבות הללו. 12 אנשים שנרצחו על שטויות במשך שנים ספורות בתוך יישוב לא מאוד גדול. נו, ושמעתם מישהו שמתעניין בזה? שמעתם מישהו שמכל אלה שעמדו השבוע עם שלטים בתל אביב והפגינו נגד פגיעה בערבים, שאכפת לו שאזרחים שגרים שעה מהבית שלו נופלים כמו זבובים רק כי הם שייכים למשפחה מסוימת? ברור שלא. כי כשערבים רוצחים ערבים ואין יהודי לבוא אליו בטענות, זה לא מזיז לאף אחד מהצבועים האלה. זכויות האדם מעניינות אותם, כבוד האדם, תקשיבו טוב, מיסם זה הוא בן לאמא פלסטינית. כל המשפחה המורחבת שלו מהצד שלה הם פלסטינים שגרים ליד חברון. אמא שלו היא אישה שנייה שאבא שלו קנה. כן, הבדואים בנגב קונים את האישה השנייה שלהם ביהודה ושומרון. מתי לאחרונה זיהיתם שמישהו מארגוני זכויות המשהו פועל נגד זה? לא זיהיתם. למה? נגיד שוב, כדי שיהיה ברור. כי אין שם יהודים רעים שאפשר להפיל עליהם את האשמה. ולכן, כל עוד הערבים רוצחים אחד את השני, כל עוד הם משפילים את הנשים שלהם, זה בסדר, גם אם זה קורה 5 דקות מבאר שבע. שימו יהודי אחד בשרשרת המזון ותראו איזו מאומה מתעוררת. הצביעות הזאת היא לא נחלתם רק של פוליטיקאים ועיתונאים. גם למדינה, על רשויותיה השונות, כולל רשויות המשפט, יש כללים שונים ליהודים וכללים שונים לערבים. המדינה אוכפת את חוקיה איכן שהיא יכולה, כלומר, אצל היהודים. איכן שהיא לא יכולה, אצל הבדואים, לדוגמה, היא בוחרת לעצום עיניים. כמה ימים לפני יום השואה, ממשיך ליבסקינד וכותב על הצביעות השבועית, פרסם אחד מכלי התקשורת סיפור, ולפיו אוניברסיטת בר אילן הודיע לסטודנטיות שהיו אמורות לשיר בטקס יום השואה כי לא יוכלו לשיר. אחר כך התברר שהסטודנטיות בכלל לא היו אמורות לשיר, ושמדובר בטקס ספציפי אחד שאותו מנהלים אגודת הסטודנטים ורב הקמפוס, שכבר שנים מעדיפים שלא תהיה שירה, לא של נשים ולא של גברים. דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לא ספרה עד 10 לפני ששיגרה מכתב חריף בנושא למנכ״ל וליועץ המשפטי של המועצה להשכלה גבוהה, הריני לפנות אליכם בדחיפות, בהמשך לפרסומים בכלי התקשורת השונים, לפיהם, על פי החלטת אוניברסיטת בר אילן, לא תתאפשר שירת נשים בתקף סיום הזיכרון לשואה ולגבורה, אם נכונים הפרסומים הרי שההחלטה הזו אינה כדין. על פני 2.5 עמודים הזכירה המשנה ליועץ את האיסורים בחוק, את העובדה שמדובר באחד מהימים הקשים בלוח השנה הישראלי, את הפגיעה הקשה והמקוממת בכבודם של נשים ועוד ועוד. היא סיימה, עוד לפני שהיא בררה את הסיפור, אם הוא נכון, הדברים צורמים שבעתיים בהקשר של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. לאור כל האמור, נודה על קבלת ההתייחסות מטעמכם לדברים האמורים במישור העובדתי והמשפטי, ועל פעולה דחופה מטעמכם לתיקון העניין, ככל שיש בפרסומים אמת. רגע, ואם אין בהם אמת, לא היה כדאי להרים איזה טלפון קטן ולבדוק אם, לפני שמוציאים מכתבים כאלה, אם זאת האמת? כנראה שלא. לפני שנתיים, הביכה זילבר, אותה דינה זילבר מהמשרד של היועץ המשפטי לממשלה, הביכה את עצמה ואת משרד המשפטים בעוד התערבות פזיזה ומוזרה מהסוג הזה. זה קרה כשאחד מאתרי האינטרנט טען שמחת גבעתי, אז אלוף משנה אופר וינטר, העדיף שבאירוע שערך לחטיבה לסיכום מבצע צוק איתן, ישיר הזמר משה פרץ ולא הזמרת שרית חדד, בגלל חיילים דתיים שמעדיפים להימנע משירת נשים. שעה אחר כך כבר התברר שמדובר בברווז עיתונאי, אלא שעד שהסיפור התברר כקשקוש, כבר הספיקה דינה זילבר לנסח מכתב חריף לרמטכ"ל ולפרקליט הצבאי הראשי. אם אכן נכונים הדברים, היא כתבה, על סמך כמה שורות שקרה באינטרנט, הרי שמדובר בהחלטה פוגענית הסותרת את עקרון השוויון שבו מצוות כלל רשויות הציבור בישראל, ולפיכך מנוגדת לדין. זילבר כמובן לא מתעקשת סתם. מדינת ישראל מקפידה מאוד לא להדיר נשים במרחב הציבורי. מדינת ישראל גם מקפידה מאוד על כבודן של נשים, כלומר איפה שהיא ודינה זילבר יכולות להתערב בלי שיזרקו אותם לכל הרוחות. לפני שנתיים פרסמה זילבר בעיתון הארץ את האני מאמין שלה בנושא, כממונה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ליישום הדוח המשרדי למניעת תופעת הדרת נשים, והסבירה מה מפריע לה. היא מנתה מקרים שפורסמו מתוך החברה הדתית והחרדית, וכתבה גם על מניעת אפשרות מנשים להספיד את יקיריהן בהלוויות. ברוח זאת היא יצאה רק לפני, יצאה רק לפני חצי שנה הנחיה מפורשת, האוסרת להפריד בין גברים ונשים בבתי העלמין. אלא מה? שבכל המגזר הבדוי, בבתי העלמין שהמדינה מממנת ומתקצבת, נשים לא יכולות להשתתף בהלוויות, אסור להם. אם ילד בן 4 הולך לעולמו, אמא שלו ואחותו לא יכולות להיות נוכחות בלוויה. למה? כי הם נשים. ראיתם פעם את הממונה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ליישום הדוח המשרדי למניעת תופעות הדרת נשים מתערבת בעניין? כותבת עליו מאמר בהארץ? מול החרדים קלה, מול אוניברסיטת בר אילן היא גיבורה, מול הבדואים דום שתיקה, כי אם אי אפשר להסביר משהו שמשהו דפוק אצלנו היהודים, אז אין בזה עניין ציבורי. 7:40 עכשיו, הפסקת פרסומות, אחריה גם נתפלל מוזיקלית לשבוע טוב, וגם נדבר על עולי אתיופיה והפלשמורה, הפולמוס הזה שוב חוזר לכותרות, והרב ישראל רוזן מגוש עציון מעיז לומר דברים שלא ממש פוליטיקלי קורקט בסוגיה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
רשם החברות, שלום.
שלום, אני בעלת חברה ואני רוצה להגיש דוח עדכון פרטים ולשלם אגרה.
אז את בחברה טובה.
איזו חברה?
בעלי חברות ומנהלים רוצים שהחברה שלכם תהיה בחברה טובה? הגישו דוח עדכון פרטים ושלמו את האגרה השנתית. על חברות מפרות חוק יוטלו עיצומים כספיים והגבלות שונות. אפשר לשלם ולדווח באמצעות אתר רשות התאגידים במשרד המשפטים.
שימו לב, 30 ביוני הוא היום האחרון להגשת בקשה לפני שיוחמרו התנאים הרפואיים לקביעת אחוזי נחות במגוון רחב של מחלות. אל תוותרו על הכסף המגיע לכם. התקשרו עכשיו, כוכבית 2468.
חדש, מסעדת מגד גנוסר, חוויה קולינרית על שפת הכינרת. מגד גנוסר, מסעדת דגים חלבית יוקרתית וכשרה למהדרין, ארוחת גורמה ממש על קו המים. מגד גנוסר, מרינה 1 טבריה, 04-88-60-301.
פסטיבל אור ירושלים חוזר 25 במאי עד 2 ביוני בעיר העתיקה. מגוון מרהיב של יצירות אומנות באור מהארץ ומחוץ לארץ. הקרנות ענק על מבנים היסטוריים, פיסול באור והפתעות נוספות.
חכה, חכה רגע. איך אני אצליח לישון עם כל כך הרבה אור?
הפסטיבל מתקיים מ-8 בערב עד 11 בלילה ובמוצאי שבת עד חצות. פרטים במוקד העירוני או ב-itravel.jerusalem.com. הכניסה בלא תשלום.
ערב מתן תורה, מבצע מיוחד בבטן חלקנו להגדלת כבוד התורה. 5 דקות לימוד ביום ויש לכם חלק. מזמינים ספרון לימוד חווייתי חינם עם משנה, גמרא והלכה, המחולק בחודש זה עם תפילת השלה, ושמכם יוזכר על קבר השלה בערב ראש חודש סיוון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3029, ותן חלקנו חוויה רוחנית מרגשת. כוכבית 3029.
סנוריץ פז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. מכיל בוסם ייחודי הדוחה תיקנים ללא חומרי הדברה. סנוריץ פז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריץ פז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? חוסנו.
מוכר ומשכיר דירה? צלצל ופרסם חינם בלוח הארץ, הלוח המוביל בארץ לציבור החרדי. חייגו עכשיו 03-80-5-2 03-80-5-2.
תמיד חלמת להיות אחות? בואי ללמוד בלניאדו, בית הספר לאחיות הוותיק ביותר בציבור החרדי. לימודים באוויר החרדית, תמיכה מקצועית של מרכז רפואי גדול, תואר אקדמי מהמרכז האקדמי רופין, ולמתאימות, השמה בעבודה. הרשמי עכשיו בטלפון 09-860-4778.
פסטיבל אור ירושלים חוזר 25 במאי עד 2 ביוני בעיר העתיקה. פרטים במוקד העירוני או ב-itravel.jerusalem.com. הכניסה בלא תשלום.
מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין, זהו, המבצע עומד להסתיים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7.44 בדיוק עכשיו, הפולמוס של העלאת יהודי אתיופיה, או שמה לא יהודים, בדיוק על זה נדבר, חוזר לכותרות. הנה דברים שמישהו מעז לומר בסוגיה הזאת, הרב ישראל רוזן מגוש עציון, והוא מזכיר שבשבוע הבא, ביום ירושלים, יהודי אתיופיה מציינים את יום הזיכרון ל-4,000 העולים מאתיופיה דרך מדברות סודן שנספו בדרך הארוכה ורבת החתחתים. יפה ויאה, עשו זקני העדה וממשלת ישראל שקבעו להנציח את זכרם בחפחת באייר. עיניהם תמיד היו נשואות לירושלים, הם נפלו בדרך גאולים מייגעת כאשר המילה, התפילה, אורשלם, ירושלים, על שפתותיהם. לא תמוש מזיכרוני תמונת קהל הדת בית הישראל, גברים ונשים בחינוסם לתפילה בצריף בית הכנסת ביער ציורי בתוך אחי אדיס אבבה. את ביקרתי שם בשנות ה-90 המאוחרות. מתוקף התפקיד שלו זה היה כראש מנהל גיור, יחד עם הרב מנחם ולדמן. כמדומה הוא כותב כי בקרב הקהל הרחב, פרט לקייסים ולצעירים אינטליגנטים, התפילה הייתה מורכבת ממילה אחת, בלבד, כי הם לא ידעו מילים נוספות חוץ מאותם קייסים והצעירים. המילה נשנתה ללא הרף כמנטרה וכיעד נחשף, אורשלם, 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 ירושלים. ומכאן, בקפיצה חדה לפוליטיקה הישראלית העכשווית, הרחבת הממשלה, חילופי הגברי במשרד הביטחון וכל המסתעף מכך, נרקמו בין השאר, הוא כותב בין השאר, אבל זה הרבה יותר מבין השאר, בגלל הסוגיה הזאת של העלאת הפלשמורה, כי הח"כים מהליכוד, אברהם נגוסה ודוד אמסלם, החזיקו את ראש הממשלה ואת הקואליציה בגרונם, וגם המשיעו את האיום שלהם להיעדר מההצבעות, עד לקבלת החלטה להעלות 9,000 עולים נוספים מאתיופיה. הפעם זאת המכסה האחרונה, הם אמרו, ואת המשפט האחרון שמענו בעשור האחרון 10 פעמים, וממשלת ישראל נעצה להיכנע ללחץ בלתי מתון, כולל מקרב ממשלות זרות ומלוביסטים חסודים, בעיקר מארצות הברית. וכאן המקום להבהיר את הרקע ואת העובדות, כותב הרב ישראל רוזן. יהודי אתיופיה נמצאים בקשר הדוק עם יהודי העולם כ-100 שנה ויותר. חוקרים רבים ייחסו אותם, גם על פי מקורות יהודיים מתקופת הגאונים, לשבט דן, שגלה עם 10 השבטים לפני חורבן הבית אל מעבר לירי החושך. דיונים הלכתיים רבים נערכו בעניין הכרת יהדותם, ומדינת ישראל הכירה בהם כיהודים זכאי חוק השבות על פי ההכרעה של הרב עובדיה יוסף, שהסתמך על תשובות הרדבז, ובעקבות הפסיקה שלו הועלו 10,000 מעדת בית הישראל במבצע משה ב-84 ומבצע שלמה ב-91. אמנם הרבנים הראשיים דאז, הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, קבעו שעליהם לטבול לחומרה, אבל רובם לא נהגו כך, כי האזרחות שלהם מובטחה להם מכוח חוק השבות, והיהדות שלהם מכוח הרב עובדיה יוסף. אבל המסך לא ירד, ובתום המבצעים העלומים הללו, אלפים אלפים מבני הפלשמורה, שזאת קבוצה שמקורה בבית הישראל, שהתנצרה, ובוודאי נטמעו, באלף מלשון תומעה, ונטמעו בנישואי תערובת רבים, צבעו על פתחי מחנות העלייה. חלקם היו בקשרי משפחה עם עולי בית הישראל, אבל כולם לא היו זכאי חוק השבות. היהדות שלהם לא הוקרה. ואל תיתנו לבלבל אתכם בעובדות. ממשלות ישראל בנדיבותם, ובעיקר בלחץ ארגוני חסד אמריקאים שהעדיפו לשלוח אותם למזרח התיכון ולא לקליפורניה, אפשרו להם לעלות לפי מכסות קצובות כלא יהודים על בסיס הומניטרי. ואכן מאמצע שנות ה-90 החלה עליית הפלשמורה, והם נדרשים לעבור תהליך גיור לפי רמתם שהוא מינימלי לכל הדעות. לאחר שסיימו אולפן הכשרה לגיור במרכזי הקליטה, גם מי שלא עובר את הליך הגיור נשאר כאן כמדינת חסד. ארגוני למען מצליחים מדי פעם בלחצים פוליטיים כבדים לאלץ את הממשלה לעכל מנות נוספות בנוסח עוד 5,000 ודי. חבר כנסת אברהם נגוסה, ביותו לשון מוזניים קואליציונים, העלה את המחיר לעוד 9,000 ודי. זאת מנת יתר לרוב הדעות. כל הסיפור הזה מיותר גם בעיני קייסים רבים מוותיקי בית הישראל, שרואים באותם בני פלשמורה שנשארו שם וצריכים להישאר שם נטע זר ולא אחים ליהדות. ולפי החשבון שלי, כותב הרב ישראל רוזן את מאמרו הלא פוליטיקלי קורקט, אוכלוסיית הפלשמורה כבר עולה על צאצאי בית הישראל. זאת על הסוגיה הזאת שהשפיעה רבות. אומרים שזה מה שעמד מאחורי הקלעים, ההצבעה הזאת, הלחץ שהעמידו בו את נתניהו, שני ח"כים בסך הכל, אמסלם ונגוסה, זה מה שגרם לו סופית להחליט שהוא צריך להרחיב את הקואליציה, ו... והשאר מה שנקרא היסטוריה. עכשיו 7:49, אנחנו כמעט מסיימים עם תפילה מוזיקלית לשבוע טוב.
ריבון העולמים, אב הרחמים והסליחות, וסימן טוב ובמזל טוב, החל עלינו את ששת ימי המעשה, הבאים לקראתנו לשבלון, חסוכים מכל חטא ופשע, ומנוקים מקרבו לבון ואשמה ורשע. ריבון העולמים, אב הרחמים והסליחות, סימן טוב ובמזל טוב, החל עלינו את ששת ימי המעשה, הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ופשע, ומנוקים מכל עוון ואשמה ורשע, ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים, וחוננו דעה בינה והשכל מאיתך, ותשמיענו בהם ששון ושמחה, ששון ושמחה. ומדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים, וחוננו דעה בינה והשכל מאיתך, ותשמיענו ששון ושמחה, ששון ושמחה.
ולא תעלה קינתנו עלי בדם, ולא קינת אדם תעלה על ידינו. ולא תעלה קינתנו עלי בדם, קינת אדם תעלה על ליבנו.
מלכנו אלוקנו אבא רחמן, שמחה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו.
מלכנו אלוקינו אב הרחמן, שים ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו. עם התפילה הזאת אנחנו חותמים את התעוררות ליום ראשון. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם מחר בעוד 23 שעות. בוקר טוב.
שים ברכה רווחה והצלחה בכל
הכינו את הרכבים, כי אנחנו כבר באים. יש לכם בקבוקון מסטיק אורביט ברכב? זה שווה לכם פרס. נהג שיגיע אל כתב כל חי עם בקבוקון מסטיק אורביט יקבל ארוחה זוגית, מתנת אורביט ועוד המון בקבוקונים על המקום. הכתב יחכה לנהגים היום מהשעה 4 ברוב הזין באשדוד, ובשידור חי כאן בכל חי.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
לכולנו יש רגעים בחיים שאנחנו מרגישים חוסר ביטחון. בדיוק לרגעים האלה יש רסקיו. הבן שלך חושש מהטסט מחר? תני לו רסקיו. הבוס צעק עליך בעבודה? קח רסקיו. מתכוננת לאירוע חשוב? קחי רסקיו. הבת שלך מתחתנת? קחו שתכן רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה.
הבריאות שלנו מתחילה בשיניים שלנו. מחסור בשיניים יכול לגרום למחלות עיכול. אז למי אתם מחכים? חייגו עכשיו להראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים, כוכבית 3301, כוכבית 3301, ותצאו תוך 10 דקות עם שתל בטכנולוגיית לייזר ללא כאב. הראל, זה לא רק השתלות שיניים, זה גם בריאות. כוכבית 3301.
יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. אצלנו בבית אין יום בלי יומי.
אלטמן שמחה להציג את יומי. מבחר ויטמינים ותוספים לילדים להשלמת התזונה היומית. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ירושלים. הקשרות מהודרת והטעם מרענן. פיוסטי, בחשרות הרב לנדה שליטה. יש טעם להתרענן.
שמעת על התקדמות התוכנית למגורים? בקרבת ירושלים.
ספר.
התוכנית לבנייה לגובה קיבלה מספר ממשרד הפנים. כעת ממשיכים לקדם אותה לאפשרה. ולא תאמין.
מה?
המחיר עדיין זיל הזול, רק 69,000 שקלים ליחידה.
בטח נכתב.
ודאי ודאי, מאות יחידות כבר נמכרו. הצטרפו גם אתם לחכמים שכבר רכשו. כוכבית 2567, קרן ירושלים המאוחדת. כוכבית 2567.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים.
היא היה סובלת עם הברכיים שלו, לא היה עומדת. עם התרופות שלה חזרה, היא הולכת ברגל וצורקת ומשחקת.
אבחון דרך גלגליים וטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי. 02-642-6583 02-642-6583. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר דרך גוגל דוקטור אליהו לוי.
שלום וברוכים הבאים לבנק שלכם. לבירור יתרה הקישו אחת. לשיחה עם בנקאי מקש זה אינו קיים.
רוצה לענות מבנקה אישי המכיר אותך היטב ומטפל בכל צרכיך הבנקאיים? זה הזמן לעבור למזרח התפחות. ועכשיו לראשונה בישראל, מזרח התפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לניסיון. התקשר למזרח התפחות, כוכבית 8860, ההצעה לתקופה מוגבלת.
מאזינים יקרים, הגיע הזמן למבזק נדלן, והפעם נדבר על פרויקט ההשקעה הגדול בחולון, לזוגות צעירים ובעצם לכל מי שיודע לזהות הזדמנות. נמצא איתנו כאן הלל כדי לשמוע פרטים נוספים. הלל?
תודה חיים. הפרויקט מציע בעצם להשקיע ביחידות קרקע בעלות השקעה של פחות מ-400 אלף שקלים ליחידה.
אוקיי.
ועל פי הערכות, השווי של דירה עתידית על הקרקע מוערך בכ-2 מיליון שקלים, מה שגרם לפרויקט להפוך ליד השקעה מרכזי של זוגות צעירים ועצמאים שמחפשים השקעות אטרקטיביות.
וואו, זה נשמע כמו פרויקט מאוד מאוד רווחי.
כן, בשכונה מרכזית בחולון, עם מחיר השקעה שהוא ממש צנוע.
יפה. ולמי צריך לפנות כדי לשמוע עוד על הפרויקט?
מי שרוצה עוד פרטים על הפרויקט יכול להתקשר למספר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות.
כוכבית 5751, מלכה השקעות. תודה רבה לך הלל על שהיית כאן איתנו.
תודה לך חיים.
עד כאן להפעם מבזק נדלן. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה.
כמה זמן אתה מחפש לקנות או לשכור דירה? לא נמאס? צלצל עוד היום ללוח הארץ, מאגר דירות ענק בכל הארץ בלי דמי תיווך. רק החודש רכישת מינוי במבצע ללקוחות הרדיו. לוח הארץ, דירות, כלי רכב, יד 2, דרושים ועוד. חייגו עכשיו 03-80-5-2. 03-80-5-2.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
מבצע באופטיקה אלפרין, 68% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין, זהו, המבצע עומד להסתיים.
הכינו את הרכבים, כי אנחנו כבר באים. יש לכם בקבוקון מסטיק אורביט ברכב? זה שווה לכם פרס. נהג שיגיע אל כתב כל חי עם בקבוקון מסטיק אורביט יקבל ארוחה זוגית, מתנת אורביט ועוד המון בקבוקונים על המקום. הכתב יחכה לנהגים היום מהשעה 4 ברוב הזין באשדוד, ובשידור חי כאן בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, לא נועלים את הרכב לפני שכולם ירדו.
חדשות כל חי, השעה 8.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט שב ומזהיר כי אם לא יבוצעו השינויים בקבינט הביטחוני אותם הוא דורש, חברי מפלגתו יצביעו נגד מינויו של ליברמן לשר הביטחון. חיי אדם חשובים מתיקים בממשלה, אמר בנט לחברי סיעתו. כתבנו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי בליכוד מזהירים כי אם לא יתמכו שרי הבית היהודי במינוי, הדבר יביא לפיתוריהם. ראש רשות החירום הלאומית, תת-אלוף במילואים בצלאל טרייבר, מזהיר כי רמת המוכנות של העורף בישראל בינונית פלוס. למרות שנעשתה עבודה רבה בהיערכות למצבי חירום, אמר טרייבר, עדיין יש מלאכה רבה ופערים רבים בתחום המלאי. הוא אמר את הדברים לקראת שבוע החירום הלאומי שנפתח הבוקר, ובמסגרתו התקיימו שורה של דיונים ותרגילים לקידום המוכנות של העורף למלחמה. בין התרחישים שיבדקו, פינוי יזום של עשרות אלפי תושבים במקרה של ירי מסיבי לעורף ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מסקר שערכה רשות החירום הלאומית עולה כי רק 14% מאזרחי המדינה יסכימו להתפנות מבתיהם במקרה של מתקפת טילים על ישראל.